כנון מוכרת לכם גם מפרק א' של אורות התורה. שם הפרק עוסק ביחס שבין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. פסקה זו מופיעה שם, זו הפסקה שחותמת את הפרק, ומופיעה גם פה באורות התחייה. אנחנו נמצאים פה במסכת של פסקאות שעוסקות בתחיית התורה, חידוש הופעת התורה בתור מרכיב עיקרי בתחיית הקודש. עם ישראל חוזר לתחייה, תהליך מאוד מסובך ומורכב, אבל סיוע והמבוקש ממנו, מבוקש ממהלך התחייה, הוא החידוש הגדול בהופעת התורה. אז למדנו בפסקה ממחת וממתת, למדנו על החידוש הגדול של הופעת תורה מן השמיים. כי אמנם התורה היא מגיעה אלינו מן השמיים, אבל בגלות יש איזה מסך שלא מאפשר לנו, כשאנחנו ניגשים אל התורה, לחוש ולפגוש את המרחב של השמיימיות שבה. ונראה לנו כאילו התורה הזאת היא תופסת איזו פינה בארץ, ודווקא פינה שהיא לא נראית לנו כל כך אקטואלית, כל כך רלוונטית למה שאנחנו עסוקים פה. אבל כל זה נובע מהכהות שממלאת אותנו בגלות, כיוון שאנחנו לא ניגשים אל לימוד התורה עם הנשמה, עם חיי נשמה. לכן אנחנו לא יכולים לפגוש את המרחבים השמימיים, את האמונות הגדולות והעמוקות שבאות לידי ביטוי באותיות התורה. אבל כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, וחיי נשמה, חיי נשמות אוויר ארצך, חוזרים חזרה לחיות בארץ, והנשמה, הנשמה הישראלית, עם עומק העומקים שלה, עם המבט הנבואי שלה, עם הסברות הקודש המיוחדות לה, חוזרת, הנשמות הללו חוזרות להתבונן בתורה ולעסוק בפרטי תורה. אז עול, כנגד מה? כפי מה? שעם ישראל עובר את התהליך של תחיית הקודש, כך גם כשהולכים לפגוש את התורה, הולכים אותיות הקודש, והרעיונות השמימיים, הנצחיים, שתלויים בהם, הולכים ונחשפים לנגד עינינו. השק שלביש את השמיים כדרות הולך ומוסר, והשמחה, אורה ושמרה ממלאים את הלימוד, ואנחנו הולכים לאט לאט וחוזרים, חוזרת תורה ללומדיה. יש ביטוי כזה, חוזרת תורה ללומדיה. זה למדנו בפסקה ממחת. פסקה ממתת, הרב מסביר, נותן דוגמה לזה. למשל, האמונה שלנו בטוב. כל העולם כולו מיוסד על הרצון הגדול להיטיב, למלא את הכל טוב, וירא אלוהים את האור כי טוב. אנחנו מאמינים שהטוב הוא ודאי, אבל בגלות אנחנו לא יכולים לחיות כך. בפועל, כשאנחנו מרגישים את המציאות על מעוקותיה וסיבוכיה, כמה שהיא מיצרה לנו, אבל כשאורו של משיח הולך ומאיר פה בארץ, כלומר, המבט המיוחד שמתחדש עם ימות המשיח, המבט שרואה את המציאות באור אחר, הוא מבסס את הוודאות של הטוב הגמור, ואז אותה ודאות שמתאימה לעולם שמימי, שהוא עולם שכולו ארוך ועולם שכולו טוב, אותה ודאות נעשית גם נקודת המבט, הפרספקטיבה שבה אנחנו בוחנים את מה שקורה איתנו פה בארץ. ואז לאט לאט תצמח בנו ההכרה העמוקה מאוד, שמסוגלת למנף גם את הרעות, ולראות איך גם ביסורים בעצם הולכת ומתעמקת בנו הכרת הטוב. אפשר לתת לזה הרבה דוגמאות. איזה עוצמות של אמונה באות לידי ביטוי דווקא בשעה שאדם מרגיש חיסרון. אבל זה תמיד הרגישו גם בגלות, אבל להפוך את זה להיות שיטה והסברה שהיא לא רק נחלתם של יחידי יחידי, אלא שהיא הסברה שהולכת ונעשית פופולרית גם בהמון. מלמדים אותה גם בשווי חברון, מלמדים אותה גם בעוד מקומות. יש מלמדים אותה מנקודת המבט של פסרות של הרב, ויש מנקודת מבט של חב"ד, ויש של ברסלב, ויש של סתם של חסידות, ויש של עומק עומקים של תורת הרמח"ל שהולכת ומתפשטת. ולאט לאט התפיסה הרגילה בבתי המדרשות היא כבר מספיק עירנית כדי להקשיב את התפיסה הזו שעד היום הייתה נחלתם של יחידי יחידים, כמו שאנחנו למדנו. אז זה דוגמה לזה שהולכת ונחשפת אלינו תורה מן השמיים. אז הפסקאות שלנו עוסקות בתחיית התורה, בתחיית הקודש. אנחנו לומדים אותה תורה, אותו טקסט, אותו תוכן. כמובן שיש דרישה להקיף את מרחבי התורה, גם אלה שהיו בלתי נודעים ללומדים הרגילים בזמן הגלות. אבל השינוי הוא לא רק שינוי כמותי, אלא שינוי איכותי. ויחד עם הפסקאות הללו, ממחת וממתת מצטרפת פסקה זאת, פסקה נון. שבאורות התורה, כשלומדים את הפסקה הזו כהמשך לפסקות הראשונות באורות התורה, יש לה כיוון אחד. כשלומדים אותה פה כהמשך לפסקות ממחד ממתת, היא מקבלת כיוון נוסף, דגש נוסף. אנחנו מתוך מה שחזרתי קצת על מקצת מן הרעיונות שלמדנו בזמן הקודם, בוא נקרא כהמשך לזה את פסקה נון. אז קודם כל, כדרכנו, אנחנו קוראים את הפסקה בהקשבה. יניקת תורה שבעל פה היא בגניזה מן השמיים ובגילוי מהארץ, וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה, וכל ישראל יושבים עליה מסודרים בכל סדריהם, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם. אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה, פורחת ומעלה ניצה, ומתחברת לתורה שבכתב בכל שיעור קומתה. בגלות נפרדו התאומים, נתעלתה תורה שבכתב למרומי קודשה, וירדה תורה שבעל פה בעומק תחתית. ומכל מקום היא מקבלת יניקה חשאית מאור תורה שבכתב, מספיח העבר המספיק להעמידה בחיים מצומצמים, והיא יורדת ונופלת בכל יום ויום, עד אשר מהרה יפוח היום, ואור חיים יבוא מאוצר גאולת עולמים, וישראל יעשה חיל, ינטע על ארצו, ויסגסג בכל הדר סדריו. אז תחל תורה שבעל פה לצמוח מעומק שורשיה, תעלה מעלה מעלה, ואור תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה מחדש, חדשים לבקרים, והדודים יתאחדו בנבי הפריונם, ואור נשמת אל חי העולמים המתגלה בתחיית ישראל וברום קרנו יאיר באור שבעת הימים על אור חמה, על אור החמה ואור הלבנה גם יחד, והיה אורם ישר חודר ומושך מזה לזו, ועונה את הארץ ואת העם בכל יפעת חיים, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, ביום חבוש השם את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא. טוב, בוא נקרא עוד פעם, נראה מה אנחנו מבינים. תורה שבעל פה, כדי להבין את המושג תורה נכון, צריך להבין אותו על פי שני המושגים הללו, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. שני המושגים הללו, שניהם שייכים ביחד אל המושג תורה. המושג תורה באמת הוא אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמענו. המושג האחד של תורה זה מושג מאוד מאוד עמוק, ופה בארץ הוא מופיע בשניים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. פסקה שלנו עוסקת במהלך של תחיית תורה שבעל פה, ובאיזו מידה היא הולכת ומתאימה אל התורה שבכתב. אז אומר הרב כך, יניקת תורה שבעל פה היא בגניזה מן השמיים ובגילוי מהארץ. מה הכוונה שיניקת תורה שבעל פה היא בגניזה מן השמיים? לפי הפסקאות שלנו, פסקאות ממחת וממתת, הכוונה היא שתורה שבעל פה היא המשך תורה מן השמיים, אף על פי שבגלוי היא מן הארץ. זאת אומרת, תורה שבעל פה זו אותה ספיגה שרוח ישראל שנמצאת פה בארץ, רוח האומה, עולרת וסופגת לתוכה את הרעיונות ואת המושגים שמקורם בשמיים. אבל המושגים הללו מתקבלים ומתפרשים אצלנו כפי ההבנות שצומחות בנו. תורה שבעל פה זה לא מה אנחנו מבינים בתורה שבכתב. מה אנחנו מבינים זה לא תורה, מה אנחנו מבינים זה אנושי. תורה שבעל פה זה האופן איך שהרעיונות השמיימיים הולכים ומתקבלים פה בארץ, הולכים וצונחים מתוך הצמיחה של האומה. האומה הולכת ומקבלת לתוכה, גונזת בתוכה רעיונות עליונים, והרעיונות הללו הולכים ומתבהרים כפי מה שרוח ישראל הולך ונמשך. תלמידי החכמים בעם ישראל, תנאים, אמוראים, כולם סופגים לתוכם, מקבלים. מי שלא מקבל, זה לא תורה שבעל פה. תורה שבעל פה מתחילה, קודם כל משה קיבל תורה מסיני, קודם כל. כדי שתתחיל שלשלת תורה שבעל פה צריך להיות, כמו שלשון הרמב״ם, ממעתיקי השמועה. זאת אומרת, קודם כל צריך לקבל. אלא כמובן שהאופן איך שהדברים מתפרשים כשהם מתקבלים אצלנו הוא כבר מתאים יותר, מתאים יותר לגודל הכלי והחיים שיש בה. ודאי שיש נפקמין על האופן איך שאנחנו מבינים את הדברים כשהם מתקבלים בנו. רק אני בא להפוק עם איזו תפיסה שבטעות יסודה. תורה שבעל פה זה לא מה אנחנו מבינים בתורה. אדם מגיע מאיזשהו מקום, יודע מה הוא עשה בחיים שלו, עכשיו ניגש אל התורה, ניגש לפרש אותה. זה לא תורה שבעל פה, זה דבר אנושי. אדם ניגש אל תורה לפי התנאים שמסרו לנו חז"ל. כלומר, ניגש עם יראת שמיים. כלומר, כשהנושא שלו זה לפגוש מה נמצא בשמיים, ונפגש בענווה, ונפגש עם ממחת קניינים שהתורה נקנית בהם, אז מה שמופיע פה זה המשך התורה. וצריך לדעת את הדבר הזה. לכן, כשאנחנו מדברים שתורה שבעל פה זה מה רוח ישראל ספגה לתוכה את התכנים הללו של תורה מן השמיים, עיכלה אותם בתוכה, קיבלה אותם לתוכה, ועכשיו היא מפרשת את הדברים, את הרעיונות הללו, לפי מה שהיא מוצאת אותם בחיים שלה, זה המשך תורה שבעל פה. לכן, מיד, לכן זה נפקמינה מאוד גדולה, מי ניגש אל התורה שבכתב. זה תלוי איזה חיים יש לנו. ככל שאדם הוא יותר בריא בנפשו, רוחו יותר מעמיקה ונשמתו יותר גבוהה, אז האופן איך שתורה שבעל פה תספק בתורה, זה יהיה יותר נאמן אל התורה. באיזה מידה יכולים הדברים להיות אמת לעמיתה? זה תלוי במידת האינוותנות. משה אמת ותורתו אמת. יש בחז"ל שמפרשים משה אמת ותורתו אמת, שמדובר על תורה שבעל פה של משה רבינו. כי מה שמשה רבינו מסר לנו, משה רבינו קודם כל מסר תורה שבכתב. משה רבינו הוריד לנו תורה שבכתב מן השמיים, זה כתוב בתורה. משה אלוקים, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. זה אין בזה מחלוקת. עכשיו, יש עוד דבר שאין בו מחלוקת. הלכה למשה מסיני. למה אין בזה מחלוקת? כי זה אמת. משה אמת ותורת עומד. אבל זה כבר תורה שבעל פה של משה רבינו. זה כבר נספק ועברנו דרך רוחו של משה. זה לא המדרגה של ספר דברים, ששכינה מדברת מדוגרונו. זה עדיין חומש דברים, זה המשך תורה שבכתב. אבל יש גם תורה שבעל פה, הרבה דברים שלא כתובים, ועברו בעל פה. זה לא רק צורת העברה, זה כבר חלק מאופרה, תורה שבעל פה. כבר התקבלו את התורה במשה רבינו. אבל, כיוון שמשה רבינו אמת, כלומר, כיוון שמשה רבינו הוא בעל ענבה, לכן תורתו אמת. אין לזה מחלוקת בהלכה משה מסיני. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע. יהושע בדינו, שהוא מסרה זקני, זקני מביאים. זה המשך תורה שבעל פה. איש מפי איש, עד משה רבינו. אבל, אומר הרב אצלנו, יניקת, אני מיד ניתן לך, אני רק רוצה לגמור את המשפט. יניקת תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה כמו תינוק שהוא יונק מאימו. הוא מקבל את המזון מאימו. אבל המזון הזה מתעכל במאב ועוזר לו, דוחף אותו לגדול. כשיש מידה שצריכה לינוק מאיזה אב טיפוס, היא יונקת ממנו את מזונה, מעכלת אותו לתוכה, והופכת אותו להיות כוח צומח. זה נקרא בחזל יניקה. המושג יניקה זה מושג שהוא מושג פנימי. זה לא סתם הרב משתמש במילה הזו. למשל, יש בחזל שהמידות יונקות מן השכל. יש לאדם מידה, אני רק מסביר את המילה יניקה. יש באדם מידה, למשל אדם אוהב. כדי שהאהבה הזאת תגדל, היא צריכה לינוק, היא צריכה מזון. מה המזון שהופך את כוח האהבה הזה להיות כוח אהבה קטן לכוח אהבה גדול? אדם אוהב, אבל הוא לא מצליח לאהוב את הכל. הוא מתעייף מלאהוב. הוא מרגיש שבסופו של דבר האהבה הזו היא ממוצרת, היא קטנה. הוא רוצה לגדל את המידות. כדי שהמידות יגדלו, הם צריכים לינוק. לינוק מן השכל. השכל הוא המקור. המידות יונקות. אבל מה הפירוש המידות יונקות מן השכל? הפירוש הוא של דבר. שכשאדם לומד על ערכה של המידה הזו, מתמלא בדעת. המידות סופגות את המזון הזה לתוכם, אבל עכשיו זה מופיע בתוך כוח דוחף למידה, להפך את מידה יותר גדולה. זה לא שאדם שכוח האהבה הנפשי שלו נשאר קטן, והדעת וההכרה שעומדת מאחורי זה דבר גדול. זה עדיין לא יניקה. זה אומר שבסקית חלב יש הרבה חלב. אצל האם יש הרבה חלב, אבל יניקה פירושו של דבר שהמידות יונקות מן השכל את ההכרות, את ההבנות. למה זה אמיתי לאהוב? למה אהבה צריכה להיות תמיד מלאה בלב לכל? איך מאהבת אלוקים נמשכת אהבת כל האדם? כשהמידות יונקות מן השכל, הן נהפכות להיות צומחות מקטנות לגדלות. זאת אומרת שהמושג יניקה שהרב משתמש בו פה, המילה הזו יניקה, זו מילה שחז"ל משתמשים בה כדי ללמד על היחס בין דבר שצריך לקבל את מזונו ממקור גדול יותר, אבל הוא עסוק לעכל אותו לתוכו כדי להפוך את כוח צומח ודוחף לפי מידתו שלו. אז דברי הרב פה מתפרשים כך. יניקת תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זו תורה שצומחת מקטנות לגדלות. כל שאנחנו אומרים שמה שמשה רבינו העביר ליהושע מסיני זה דבר קטן לעומת מה שאנחנו היום יודעים. אבל מרחבי תורה שבעל פה, עם פרטי פרטיהם, עם העומק והנפקמינות שבהם הולכים ומתפשטים. וכשהם הולכים ומתפשטים, הם נהפכים להיות יותר גדולים, יותר צומחים, יותר מעמיקים, יותר גדולים. יניקת תורה שבעל פה, מאיכן המזון ניתן לתורה, לרוח ישראל? מהתורה שבכתב. אנחנו עוסקים בתורה שבכתב, אבל לא רק בתורה שבכתב שכתובה, אלא מן השמיים. והמושג הזה, תכף נראה אותו. כן, רבנו.
הרב אמר משהו שככל שהעם יהיה יותר בארץ,
כן.
זאת שואל על הגמרא שנכתב בארץ.
שאלה מצוימת. המשניות נכתבו בארץ ישראל, והגמרא והראשונים והאחרונים, רובם, רובה די רובה, נכתבו לנו בבבל. לא בבבל ובחוץ לארץ. שאלה עצומה מאוד, זה נכון. אבל זה לא בגלל שלא היה תורה שבעל פה קודם כל בארץ ישראל. בתורה שבעל בארץ ישראל היה אור הנבואה. נבואה זו מציאות חיה של ספיגת תורה שבעל פה. כמו שאומר הרמב"ם, ישעיהו בדינו, ירמיהו בדינו, יחזקאל בדינו. ודברים שבעל פה אתה רשאי לכותבה. חוץ ממגילת סתרים, שלמדנו בשבת דפי עמוד ב', ועוד כמה דברים, כמעט ודברים לא נכתבו. אבל בדיוק על מה שאתה מדבר עכשיו, מדבר את הפסקה. זאת אומרת, איפה אני אקרא לכם מתוך אגרות, באמת התלמוד הבבלי, וממילא עוד ועוד ראשונים שיונקים ממנו, אומרת הזה הגמרא, במחשכים הושיבני כמיתי עולם. כמו שאור הנבואה נגנז, ולא חיים תורה שבעל פה בחיות בפועל, יש צורך לאגן את רוח תורה שבעל פה בדבר כתוב. ולא רק בדבר כתוב, בדבר כתוב שניכר ממנו החסרון האור, חסרון הבהירות. נכון שהיום אנחנו עומדים תורה שבעל פה, וזה יסוד כל הצמיחה שלנו. אבל זה שתורה שבעל פה כתובה, באופן שהיא כתובה, מסביר הרב באגרות, על זה נאמר במחשכים או שיבני, כי רוח תורה שבעל פה לא הייתה חייבת להיות מעוגנת באופן כתוב ומפולפל כמו שנמצא בתלמוד הבבלי. נכון? אבל ברוך השם שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו, ויש מציאות כזו של תורה שבעל פה גם כשיוצאים לגלות. אבל התלמוד הבבלי כמו שאנחנו פוגשים אותו לעומת אור הנבואה של תורה מן השמיים, זה מי שמכיר מה זה אור הנבואה רואה שזה נקרא קדות, זה נקרא במחשכים ושיבני כמתי עולם. אמנם, על זה אומר הרב, פסוק אחר, ישעיהו, האבא הולכים בחושך, ראו אור גדול. מי שלומד תלמוד בבלי, אחר כך שחוזה אור הנבואה, הוא ראה אור גדול. אבל מי של תלמוד הבבלי זה חושך בשבילו, לא נעים המון, הוא מיד הולך ל... אז הוא גם לא יראה אור גדול כשתחזור אור הנבואה. זה, על מה שאומרת הגמרא, במחשכים ושיבני כמתי עולם, אומר הרב, האבא רואה לך בחושך, ראו אור גדול, ההולכים בחושך אור גדול. טוב, עוד בטח עוד נראה איזה, כי אני רוצה בדיוק ביחס הזה להקרים איגרות. מכל מקום, מה רבי יהודה?
העריכה של התלמוד הבבלי הוא כאילו היא קשה, זה מה שהרב
מתכוון? כן, לא רק זה שהיא קשה. היא גם קשה לנו כשאנחנו ניגשים הישיבה התיכונית ללמוד גמרא. אבל אני באתי לומר שמי שמגיע עם אור הנבואה, מי שמגיע עם המרחבים של הנבואה, פוגש, אני אומר כביכול, משהו מת. משהו נוגה, משהו עצוב. אני לא מספיק למדתי תלמוד ירושלמי, אבל הרב כותב באגרות שתלמוד ירושלמי הוא לא כזה. תלמוד ירושלמי הוא לנו מאוד מאוד רחוק, כשהוא תמציתי, בגלל שהוא מאוד מאוד תמציתי. וגם לנו אנחנו מתקשים בשפה, כי השפה ארץ ישראלית היא שפה מאוד מאוד לא שגורה לשוננו. כמה שארמית כבר שגורה לשוננו, כשאנחנו נגישים עם ההתרגלות לתלמוד בבלי, אלא תלמוד ירושלמי. אבל הרב מעיד שתלמוד ירושלמי יש בו קצת מאור הנבואה. אני רוצה ללמוד הרבה ירושלמי כדי לראות. שיש לומדים ירושלמי אומרים שזה באמת כך. מכל מקום, מי שמגיע עם אור הנבואה ופוגש את התלמוד הבבלי, זה משל למה הדבר דומה. סתם משל לא כל כך טוב, אני אפילו נותן את המשל הזה. היום יש לנו שעון, אבל בגלל שיש לנו שעון, יש לנו שעון, יש לנו מזגן, יש לנו הרבה דברים. במובן מסוים, את ההשתייכות הטבעית אל היום, אין לנו. תייכו את ההשתייכות הטבעית אל הזריחה, אל השקיעה, אל הטבע, אנחנו חסרים. כלומר, היחס הבריא למציאות, מה שמחליף אותו עכשיו, זה אמצעים מלאכותיים. אנחנו הכל עובדים על פי שעון. עכשיו השעה 7:30. 7:30 זה שום משמעות. 7:30 זה על פי שעון גריניץ'. כן? זה דבר עסקי, מה זה 7:30? עכשיו אנחנו נמצאים שעתיים אחרי שקיעה. זה מה שאנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים באמצע השמורה הראשונה מבין שלוש השמורות של הלילה. זה אתה יכול לומר. כי הלילה מתחלק לשלוש השמורות, ואנחנו נמצאים באמצע השמורה הראשונה. מה קורה בשמורה הראשונה? כלבים נובחים. אז אנחנו נמצאים באמצע. אבל אני רק בא לומר שיש הבדל בין כשאתה חי באופן טבעי ובין כשאתה חי באופן מלאכותי. במובן מסוים תלמוד בבלי זה להתקשר בקשר מלאכותי לאוצרות האמונה והקודש שלנו, שהלוואי שהיינו יכולים להשתייך אליה באופן חי. זה כל מה שאנחנו עושים פה בפסקאות שלנו, מנחת, מנתת, ונו, להבין עד כמה הקשר הלימודי שלנו היום אל התורה, יש שצריך לגדל אותו. טוב, אבל בכל מקום הרב אומר ככה, תורה שבעל פה היא יונקת מן השמיים, אבל זה בגניזו. כי בפועל, כשהתורה שבעל פה צומחת, היא צומחת מן הארץ, כלומר היא תלויה בתנאים, מה שמעצב אותה, זה התנאים, החיים, עם ישראל החי והבריא בארצו, שכל שהוא יותר חי בארץ ישראל, על פי הסדרים המתוקנים לו, הוא יותר שייך להופעת התורה בארץ. זה התפקיד של תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה הופעת התורה השמיימית בארץ. אז ככל שיותר קשורים אל השמיים, ככל שמבינים שמה שמופיע פה בארץ זה בדרך כדי להיות שייך אל השמיים, כדי ששמיים וארץ ישקו יחדיו, כמו שהרב אומר שם באורות התורה, כדי שיהיה חיבור בין שמיים וארץ, אז מן השמיים יורד שפע אל הארץ, והארץ מתנסית לעומתה אל השמיים. שם נמצא באמת היחס של תורה שבעל פה. אז תורה שבעל פה לא עזבנו את השמיים. אנחנו לא עוסקים פה באקטואליזציה. אנחנו לא עסוקים איך להסתדר עם העולם הזה. לא עסוקים בזה. פרופו מה שלמדנו היום בקניין תורה. לא עסוקים איך להסתדר עם העולם הזה, וגם לא עסוקים איך לסדר משטר מכונן ביחס לאחיזה שלנו בארץ. אנחנו מופיעים את השמיים בארץ. זה הנושא של תורה שבעל פה. אבל בגילוי, תורה שבעל פה היא יונקת מן הארץ. בגניזו היא יונקת מן השמיים. כי הבאים אנחנו עסוקים ברעיונות שמימיים, שכל שאנחנו יותר קשורים אליהם, ככל שאנחנו יותר קשורים לוודאות הטוב, ולעומק האמונה, ולרעיונות הנצח שעם ישראל נושא בחובו, ולהבנה שכל השפע שהולך, כל התהליכים שמתחשים בו בארץ, יש איזה דחף שמימיג מאוד גדול שדוחף אותם, כך אנחנו יכולים להיות יותר נאמנים לתורה שבעל פה. אבל בפועל, הצורה שהרעיונות השמימים האלה מקבלים, זה תלוי במה שמתרחש בארץ, כלומר בצמיחה של עם ישראל. לכן יש הבדל מאוד גדול. יניקת תורה שבעל פה היא בגניזה מן השמיים, זה המשך של תורה מן השמיים, אבל בגלוי היא יונקת מן הארץ. לכן זה מאוד משמעותי מי סופג לתוכו את הרעיונות השמימים. האם יש פה מציאות בריאה אורגני, חיה, שקשורה בנימי נפשה, יש לה בריאות הנפש, וחלקי הרוח שלו, כוחות הרוח שלו, עומדים כל אחד המתכונתם. לכן, צריכה ארץ ישראל להיות בנויה, כל ישראל יושבים עליה מסודרים בכל סדריהם. מה הם הסדרים? הסדרים שמופיעים בחומש דברים, בפרשת ראה, ומתוך כך בפרשת שופטים, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה. ארבעת העמודים שעליהם עומדים החיים הישראליים. מקדש ומלכות, כהונה ונבואה. יש פה כנראה איזו הקבלה, כי הכהונה היא מלווה את מה שמתרחש במקדש, והנביא הוא מלווה את המלכות, כמו שאנחנו רואים לאורך התנ"ך. שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם, אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו דבר. אתה רואה הרב? זה נקרא חיה תורה שבעל פה. לעומת במחשכים הושיבני כמתי עולם. הרב פה מתייחס למה שאתה שואל. הוא אומר, פה מדובר על תורה שבעל פה חיה בכל זיו דבר. מה כמונה כל זיו דבר? זיו, כבר למדנו כמה פעמים בדברי הרב, זיו פירושו של דבר אור שמופיע בתוך כלי. שיש אור גדול שמופיע בתוך כלי, זה נקרא זיו, מתוך האור. זאת אומרת, אנחנו בתורה שבעל פה מורידים שפע של אורות שמימיים שהם למעלה מן המידה של הכלים, לתוך הכלים, כי אנחנו חיים בתוך הכלים. אנחנו רוצים לכונן על פי רעיונות הקודש מדינה, חברה, חיים בריאים, לחיות אותם על פי הקודש. עכשיו, קודם כל, חיים בחוץ לארץ אי אפשר לחיות על פי קודש. לא רק חיים בחוץ, גם חיים של אדם לא בריא, נפש לא בריאה, לא יכולה לחיות את תכני הקודש בתוך חיה. היא לא יכולה. היא יכולה לעסוק בהם, ללמוד עליהם מתוך מרחק, היא לא יכולה לכונן אותם ולהופיע אותם בחיים. תורה שבעל פה זה מתוך שאנחנו שייכים אל התכנים הללו ברוחנו, בחיינו, כי אנחנו עם כזה. לולי שהיינו עם כזה, מה שאנחנו היינו רוצים לעכל לתוכנו, זה היה כבר מזויף. זה היה אחר. זה היה שונה. בגלל שאנחנו עם כזה, כאשר רוח האומה ורוח התורה חד הם, בגלל שישראל ואורית אחד, לכן האישיות שצומחת פה, זה אישיות ששייכת לתורה. כשהיא סופגת את הרעיונות הללו לתוכה, ומפענחת אותם על פי חייה, זה המשך הופעת התורה. זה בדיוק המשך הופעת התורה. אנחנו אומה כזאת, שכשהתורה נוזלת לתוכה מלמעלה, היא ממשיכה את הופעתה, התורה ממשיכה את הופעתה. למה? כי אנחנו נבראנו בתכונה כזאת, שמתאימה להוציא אל הפועל, להגשים ולממש את הרעיונות השמימיים במטבע של חיים. זה שייך לתורה שבעל פה. לכן, כשבא הרמב"ן או רש"י ולומד מה כתוב בתלמוד, אנחנו אומרים שזה נכתב ברוח הקודש. מה כאן נכתב ברוח הקודש? פירושו של דבר, שמתוך שאנחנו מאמינים שרש"י היה שייך אל הקודש, היה שייך אל הקודש הכללי, מתוך זה ברור שהפרשנות שלו נבעה מתוך השייכות שלו אל הקודש. לא אדם שמשתייך אל עולם האינטלקטואליזציה החיצונית. כלומר, מה עולם המדע חושב, מה עולם החול חושב, מתוך זה ניגשים אל התורה. זה לא רוח הקודש. זה רוח עיוועים ורוח פרצים ביחס לתורה. כשבאים לנתח דברי חולי זה טוב, כשבאים לנתח דברי תורה זה לא טוב. אבל מי ששייך אל הקודש, יש לו אוריינטציה נפשית, שייכות נפשית על הקודש, מצד המידות שלו, מצד העירת שמיים שלו, אז כשהוא ניגש לפרש דברי תורה, הוא ניגש מתוך הקודש. אבל סוף סוף זה רש"י, נכון? אבל רש"י הוא חלק מן האומה. וכיוון שהוא חי את חיי האומה, לכן אנחנו מאמינים שמה שרש"י מפרש מדרש זה המשך תורה שבעל פה, נפקא מינה. שהיום כשאתה לומד רש"י זה לא ביטול תורה. למה זה לא ביטול תורה? למה זה המשך הופעת התורה? נוכל ביטול תורה. אתה עוסק מה הרמב"ן אומר, זה ביטול תורה. אתה שומע מה הרב חנן שיעור, הוא אומר מה הוא חושב, ביטול תורה. אפשר לעסוק בתורה, למה שצריך לעסוק מה שהרב חנן אומר? מלא רש"י, למה גם הרב חנן או למה לא יודע כל מיני רבנים? תשובה, כי אנחנו מאמינים שמי שניגש מתוך יראת שמיים וניגש מתוך ענווה, אז האופן איך שדברי תורה מתקבלים בתוכו זה המשך הופעת התורה. אבל נפקא מינה, שאם זה אחד שהוא לא ניגש עם המחת קניינים שהתורה נקנית בהם, הוא פועל בתורה, במקום שהתורה תפעל עליו ותוליד בו, הוא מוליד את התורה. זה כבר אנושי, זה כבר לא אלוקי. אולי יש לו איזה חידוש יפה, אולי יש לו איזה רעיון, אולי הוא באמת הגיע לאיזה פתרון, יש לו סתירה בשח וזה, הגיע לאיזה פתרון, אבל זה לא בהכרח תורה. זה לא תורה, זה הסבר יפה, אבל תורה זה המשך הופעה מלמעלה למטה. אז לכן יש לנו אמונת חכמים, לא בגלל שאנחנו אומרים שמה שחכמים אומרים, בגלל שאנחנו מאמינים שחכמים ניגשים אל תורה באמונה, באמת לזה שהתורה יוצרת בהם הבנות כזה, המשך הופעת התורה. האם יכול להיות שחזל בזמן התורה, בזמן חזל חשבו שכינה לא פרה ורבה, והיום יודעים שכינה פרה ורבה, לא נכנס לזה בדיוק, דו חיים חד חיים, נגיד דבר אחר. זה לא פלא שהתורה מופיעה בכל דור לפי הבנות שלו, ויכול להיות שהיום הבנות השתנו. טוב, צריך להכיר עכשיו סמכות, מתי אפשר לשנות, מתי אי אפשר לשנות. זה לא נוגע, כי תורה היא מופיעה לאדם לפי הכלים שלו. אבל זה תורה, זה המשך הופעת תורה, כי תורה זה דבר חי. לכן תורה היא מתקבלת בחכמים לפי ההבנה שבהם, אבל זה עדיין תורה, זה המשך הופעת התורה. אבל לכן זה תלוי מאוד. אם ניגש אל התורה אדם בריא שהחיים הנשמתיים מפקים בו, או אדם חולה, אדם שאין לו רגישות של תורה, אין לו בכלל כוח המרגיש, יש לו רק שכל. נגיד, תראו לכם אדם שיש לו כישרון שכלי, אבל העולם הרגשי שלו הוא אטום, הוא לא מרגיש. זה אדם חולה. אדם כזה שניגש על התורה, הוא לא יספוג לתוכו תורה, כמובן שתורה זה אמונה. וכדי להופיע תורה צריך את מכלול הכוחות הנפשיים, ושכולם יהיו בריאים. אז מי שניגש על התורה, שיש לו רק משקף אחד, אין לו את שתי משקפיים, יש לו רק משקף אחד, אז הוא רואה איזה דו מימד, הוא לא רואה תלת מימד, חסר לו את נקודת העומק שבתורה, אז הוא לא יפגוש את המכוון שבתורה, הוא לא יפגוש את זה. אותו דבר בדרך אגב, לא, אולי זה עוד דבר, אז לא ניכנס. יניקת תורה שבעל פה, אומר הרב, היא בגניזה מן השמיים, אבל בגילוי מן הארץ. לכן צריכה ארץ ישראל להיות בנויה, וכל ישראל יושנים עליה מסודרים בכל סדריהם, אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה. זה מה שהתחלתי להגיד לכם, הכוונה, שהתפארת, האלוקית תפארת, זו תורה שבכתב. אז חיה היא תורה שבכתב בתוך תורה שבעל פה. אז תורה שבעל פה היא לגלות את התפארת האלוקית בתוך הכלים, לכונן ממנה מלכות, לכונן ממנה סדרים. איך לקחת את העולם של תורה, את העולם של אורייתא, ולחיות על פיו פה בארץ? זה שייך לתורה שבעל פה. באיזה מידה באמת בחיים אתה מצליח לגלות את התפארת האלוקית? זה תלוי באיזה מידה עם ישראל חי חיים בריאים ואורגניים. אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה, פורחת ומעלה ניצה. אתם רואים את המשל של הצומח, כוח הצומח ששייך אל היניקה ומתחברת. מה?
מה זה זיו?
מה?
זיו
זה אור שמופיע בתוך כלי. זה האור שממלא את הכלים. תורה שבעל פה היא באה לכונן כלים, כדי שמה שיתגלה בתורם זה האור. עכשיו, באיזה מידה הזיו הוא זיו שמגלה באמת את האידיאלים, את הרעיונות של התורה, של השמיים? אנחנו חיים בעולם שעיקר התנובה של הארץ באה מן השמיים, מן השמיים ולמען השמיים. מנקודת המבט של השמיים כל העולם שלנו נראה אחרת. אנחנו רוצים להתבונן ולחיות בפועל פה בארץ, אבל מנקודת המבט של השמיים זה משהו אחר. למשל, פה בארץ, אם כל הפרספקטיבה היא צומחת מתוך הארץ, יש פה מאבק אימתנים בין הטוב והרע, והרע לפעמים גובר והטוב מסתבך ואין שום דבר ישר, קטסטרופה. אבל מנקודת המבט של השמיים, מנקודת המבט של השמיים, יש פה צמיחה אדירה לקראת ההבנה שהכל שייך על הטוב. נכון? זה מבט שמיימי. עכשיו, תורה שבעל פה זה תורה שצומחת מתוכנו, לא מההבנות שלנו בתורה, אלא הבנות שהתורה שבכתב יוצרת בנו, אבל סוף סוף זה צומח מדורנו, זה לפי מה שאנחנו גדלים. האומה קטנה עדיין, האומה נמצאת במדבר, אז יש מיעוט הופעת תורה שבעל פה בתוכה. האומה נמצאת בארץ ישראל, אז היא חיה חיים בריאים. החיים הללו הם מאפשרים לה לפגוש תורה שבכתב ולתת לתורה שבכתב פרשנות אחרת, פרשנות שמתקבלת בחיים, קוראים לזה מלכות. לבנות מהתורה שבכתב מלכות. זה רעיונות מאוד יפים מה שנמצא בתורה, אבל באיזה אופן אפשר לכונן מהם מלכות, כלומר לסדר על פיהם את החיים? זה נקרא תורה שבעל פה. חז"ל אומרים, תורה שבכתב זו התפארת, תפארת זו מתן תורה. כלומר, איך רעיון אלוקי עליון, הרצון של הקדוש ברוך הוא להיטיב, איך הרצון הזה מופיע במלוא תפארתו? מכלול כל הרעיונות שמגלים את הרצון השורשי הזה להיטיב. אבל איך אפשר לכונן מלכות על פי זה, סדרים על פי זה, לחיות על פי זה? זה שייך התורה שבעל פה. עכשיו, כדי, אנחנו לא זה לא מהלך שאנחנו יוצרים באופן פעיל. זאת אומרת, אנחנו לא ממציאים את זה. אנחנו לא אומרים, טוב, הקשבורך הוא עשה רק חצי עבודה, הוא עשה רק את התפארת, עכשיו אנחנו צריכים לחשוב באיזה אופן אנחנו נוכל לחיות את זה. לא, זה לא כך. התורה שבעל פה יונקת מן השמיים. ככל שאנחנו יותר נלמד תורה שבכתב, כלומר ככל שנהיה יותר שייכים אל הרעיונות במטבע השמיימית שלהם, ככה היכולת שלנו לחיות אותם פה בארץ יהיו יותר גדולים. לא שלא צריך אנשים מעשיים, ולא שלא צריך יזמות פרקטית, אבל עיקר הצמיחה של תורה שבעל פה יונקת מן השמיים. זה בגניז, אבל בגלוי זה מושפע מהמצב בארץ. לכן אומר הרב, אם עם ישראל חי באופן חי ובריא, אורגן בריא, אז תורה שבעל פה מופיעה בכל זיו דפרתה, פורחת ומעלה ניצה, ומתחברת לתורה שבכתב בכל שיעור קומתה. עד כאן נראה לי להיום. אם אפשר, אני כבר אומר, בשבוע הבא אני אצלם.